ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידע דף מם דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור מתחיל במשנה בסוף דף מם ג' עמוד ב', ארבע שורות מסוף העמוד. בשוליים מול המשנה, תחת הכותרת נושא/מבנה, ציירנו צורת משולש, וזה בא להדגיש את המילים תינוקת וגם המילה תינוק, דינים הקשורים לתינוק ותינוקת בני יום אחד. המשנה, תינוקת בת יום אחד, מתמה בנידה, בת 10 ימים, מתמה בזיבה. החשבון כאן הוא אין זיבה אלא הפרשת דמי של נשים כעבור ימי הנידה. ואם היא נתמת בנידה, למשל ביום הולדתה, אז היא תמאה כנידה במשך 7 ימים, וריאת דם שממשיך אחרי זה במשך 3 ימים הופכת אותה להיות זווה. זה הסיבה שיש כאן חשבון של 10 ימים, זה 7 + 3. תינוק, ממשיך המשנה, בן יום אחד, מתמה בזיווה, זה הזוב שהוא הפרשה אצל זכר, ומתמה בנגעים, ומתמה בתמי מת, וזוקק לאיבום. רש"י על המשנה, וזוקק לאיבום אם נולד יום אחד קודם מיתת אחיו. אז יש כאן ראובן שנשוי לאישה, ולראובן הזה יש אח בן יום אחד, ופתאום ראובן מת, האישה האלמנה היא זקוקה לאיבום, כי כשבעלה מת בלי להשאיר ילדים בעולם, הוא השאיר אח, וזה נקרא לזה כובל את האישה מלהתחתן עם אף אחד אחר, אז היא זקוקה לאיבום. למי? לגיסתה, שהוא בן יום אחד. סליחה, לגיסה שהוא בן יום אחד. ממשיך רש"י, אבל נולד לאחר מיתת אחיו אינו זוקק, תכתיב כי ישבו אחים יחדיו. וכאן לא היה ישיבה ביחד, אם הוא השמעון נולד אחר מיתת ראובן. עוד דין במשנה בקשר ליום אחד, הוא פותר מן היבום. רש"י כאן כותב, הוא פותר מן היבום אם נולד לאחר מיתת אביו וחיה שעה אחת ומת, אז האלמנה, האימא, היא איננה זקוקה ליבום, כי הבעל שלה מת והשאיר זרע בעולם. אבל כל זמן שמעוברת אינו מתירה לנשא. זה שהאלמנה היא בהיריון, זה לא פותר אותה מייבום. אנחנו ממשיכים במשנה, ומאכיל בתרומה. אם מדובר בבת ישראל שניסית לכהן והבעל מת ונולד לבן לאחר מיתתו, כך כותב רש"י, אוכלת בשבילו בתרומה בו ביום שנולד, כי דכתיב יביא ביתו הם יאכלו בלחמו, ודרשינן יאכילו, במקום יאכלו, יאכילו את אמם. אבל היא ניחה מעוברת, אותה בת ישראל שניסית לכהן והכהן מת והיא בהיריון, אינה אוכלת בשבילו עד שיוולד. חוזרים למשנה. הוא פוסל מן התומה, דהיינו בת כהן שנישאת לישראל, ואם הבעל מת והיא ללא ילדים, אז היא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה. אבל אם היא הולידה מהבעל הישראל ילד שהוא אפילו בן יום אחד, הוא מונע ממנה מלחזור לבית אביה. אנחנו ממשיכים לדף מם דלת עמוד א', ונוחל ומנחיל. הגמרא תתייחס לזה, וההורגו, מי שהורג תינוק בן יום אחד, חייב, זה רצח לכל דבר. והרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם. ורשי כותב פה, מפרש בגמרא. וכעת הגמרא מתייחסת למקורות, למה שראינו במשנה. מנה הנימילי תתנו רבנן, מניין למשנה שאישה נקבה בת יום אחד יכולה להיות נידה, אם היא כמובן רואה דמים? התשובה מהפסוק, אישה, זה מה שמופיע בפסוק, והרשי מביא את הפסוק ואישה כי תהיה זווה וכולי, והייקרא, למרות שכתוב זווה, הייקרא בנידה משתי, מדובר באישה נידה. אז כתוב ככה, אישה, אין, ממשיך הגמרא, אין לי אלא אישה בת יום אחד לנידה, מניין תלמוד לומר ואישה בת יום, בת עשרה ימים לזיווה, מנה הנימילי דתנו רבנן, מה המקור לזה שהיא סך הכל בת עשרה ימים והיא כבר נהיה זווה? אישה, אין לי אלא אישה בת עשרה ימים לזיווה, מניין תלמוד לומר ואישה. נשים לב שזה פסוק אחר, ורשי מביא בשורה שלישית מלמעלה, ואישה כי תזוב זוב דמה. אז הוו במילה ואישה מאפשר לרבות גם קטנה כזאת. תינוק בן יום אחד וכולי, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דינים ומקורות השייכים לבן יום אחד, והוספנו בסוגריים להפוקי עובר. אומר הגמרא, מנה הנימילי דתנו רבנן, איש איש, מה תלמוד לומר איש איש? מה פשר הכפילות בפסוק? לרבות בין יום אחד שמתמה בזיווה, דברי רבי יהודה. הפסוק במלואו שם בויקרא תדבר פסוק ב', הוספנו בשוליים, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמי הוא. אז זה המקור מבחינת רבי יהודה, המקור לרבות בין יום אחד להיות זב. רבי ישמעאל בן אושר, רבי יוחנן בן ברוקה אומר אינו צריך, הרי הוא אומר, הוא מביא מקור חלופי, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. זה שם בפסוק ל"ג, וגם הפסוק הזה הוספנו בשוליים, נקרא ביחד, והדבר בנידתה, ועזב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם תמאה. וממשיך הגמר ומסבירה, לזכר שמופיע בפסוק, כלשהו, בין גדול בין קטן, לנקבה, כלשהי, בין גדולה בין קטנה. אם כן, מה תלמוד לומר איש איש לפי רבי ישמעאל? מה הוא דורש מהכפילות שראינו אצל רבי יהודה בפסוק ב'? התשובה, דיברה תורה כלשון בני אדם. הכפילות הזאת לפי רבי ישמעאל לא באה ללמד איזושהי הלכה נוספת, אלא שכך סגנון דיבור של התורה מדי פעם, שהיא מדברת כלשון בני אדם. הוא מתמה בנגעים, דכתיב, אדם כי יהיה באור בשרו. אדם כלשהו, גם יום אחד. הוא מתמה בתמה מת, דכתיב, ועל הנפשות אשר היו שם. נפש כלדו, גם ילד מת, בן יום אחד, מתמה בתומת מת. וזוקק ליבום. אנחנו כאן מדברים על אח שנשאר חי מת ללא ילדים, במילה אחת, היבם. וכפי שאמרנו מקודם, גם אם מדובר בילד יום, בן יום אחד, האלמנה של הנפטר היא זקוקה אליו ביבום, לא יכולה להתחתן עם גבר אחר. דכתיב כי ישבו אחים יחדיו, אחים שהיה להם ישיבה אחת בעולם, וזה כולל גם בן יום אחד שהיה חי, נולד, ואך באותו יום שהוא נולד מת ההוא, האח, ללא ילדים. הוא פותר מן היבום. אנחנו כאן מדברים על הילד של המת. האלמנה, מאחר שנשאר אחר בעלה ילד אפילו יום אחד, היא אינה חייבת ביבום. כתוב, ובן אין לו, אמר רחמנה. מתי היא חייבת, היא זקוקה ליבום? כשבעלה מת ובן אין לו. והאיתלה, אבל אם היא ילדה ממנו בן יום אחד, אז הנה יש לו בן, ולכן היא לא חייבת ביבום. הוא מאכיל בתרומה, דכתיב, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, קרי בי יאכילו בלחמו. אז אם בת ישראל שהייתה נשואה לכהן ונולד בן לאותו כהן, גם אם מדובר שהוא בן יום אחד, היא יכולה לחזור, להמשיך לאכול בתרומה, למרות שבעלה הכהן כבר נפטר. הוא פוסל מן התרומה. כאן אנחנו מדברים על ישראל שהיה נשוי לבת כהן ונולד בן, אפילו מדובר ביום, בן יום אחד. הוא מונע מאמו הבת כהן מלאכול בתרומה, כי כתוב בפסוק וזרע אין לה, אמר רחמנה. אם הבעל שהוא היה זר, דיינו לא כהן, נפטר בלי להשאיר זרע, אז היא חוזרת אל בית אביה. בשוליים הוספנו את הפסוק במלואו, פסוק י' ג' שם בויקרא כ"ב, שם כתבנו ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה בנעוריה, מלחם אביה תאכל. תיקון בקריאה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל. ממשיך הגמרא. מאי עירייה זרע, אפילו עובר נמי, דכתיב כנעוריה פרט למעוברת. גם עובר פוסל אותה בת כהן מתרומה. אז למה אצלנו אנחנו מדגישים שאם מדובר בבן יום אחד, גם אם היא אלמנה שנשארה בהיריון מהישראל? אז השאלה נשאלה, נשים לב למבנה הגמרא. יש כאן אצלנו בשס עוזר קטע בסוגריים. ההסבר לכך מופיע בשוליים קושיה, אנחנו נקרא ביחד מה שכתבנו. קושיה זו נשאר עד אחרי הסוגריים, ושם הגמרא תתרץ. בתוכם הגמרא מוכיחה שיש צורך לשתי מקורות לאסור הבת כהן שהייתה נשואה לישראל מאכילת תרומה משום ילד אפילו ביום אחד, בין יום אחד, וגם אם הייתה רק מעוברת. אז בגמרא, אחרי הקטע שבסוגריים רואים, אמר רב ששת, הכה במאי עסקינן וכולי. אז שם הגמרא מתייחסת לשאלה למה אצלנו במשנה מדובר בבין יום אחד שפוסל מן התרומה, בזמן שאנחנו יודעים שגם עובר פוסל אותה, עובר שהתעברה מישראל פוסל אותה, אותה בת כהן מלאכול בתרומה. אחרי שמפינו את הגמרא, נחזור לקטע שבתוך הסוגריים. צריכי, אנחנו צריכים מקורות לאסור אכילת תרומה על ידי אותה בת כהן משום הריון מהישראל ומשום שהוא השאיר ילד בן יום אחד. תהי כתב רחמנה זרע אין לה, לאסור אכילת תרומה על ידי בת כהן שילדה מישראל אפילו בן יום אחד, משום אני יכול להבין שהיא פסולה מלאכול בתרומת בית אביה, משום דה מעיקרה חד גופה פשטה תרי גופי. לפני כן הייתה בת כהן לבד, זה חד גופה, אז חד גופה יכולה לאכול בתרומת בית אביה, אבל תרי גופי, כאן שילדה מהישראל, זה כבר סיפור אחר, תרי גופי, לכן היא נפסלת. אבל בעניין מעוברת, הכה דמעיקרה חד גופה והשתה חד גופה, לפני ההיריון היא הייתה בת כהן, הייתה זכאית לאכול בתרומה, עכשיו היא עדיין חד גופה, סך הכל בהיריון, אז אימה תחול, היה מקום לחשוב שהיא זכאית לאכול בתרומת בית אביה. כתב רחמנה כנועה, שממנו למדנו שגם עובר מהישראל פוסל אותה. והיא כתב רחמנה כנועה, דהיינו לפסול בת כהן מעוברת מישראל מלאכול בתרומה, משום דמעיקרה גופה סריקה והשתה גופה מליה. לפני ההיריון הייתה גופה סריקה ריקה, אישה ללא ולד, ללא עובר. אז כזאת, אני מבין, יכול לחזור לאכול בתרומה. אבל כעת שהיא בהיריון, זה גוף המליה, השינוי הזה הוא זה שמונע ממנה לחזור לאכול בתרומה בית אביה. אבל אחר במקרה שהיא ילדה, אותה בת כהן שילדה, זה מעיקר גוף הסריקה, והש גוף הסריקה, אם אתה יכול. היא לפני כן הייתה גוף ריק, ועכשיו אחרי שהיא ילדה היא עצמה גוף ריק, אז אולי היא כן יכולה לאכול בתרומה צריכה, ולכן אני צריך מקור שגם במקרה כזה שהיא עדיין גוף ריק אבל היא ילדה ילד מישראל, הוא מונע ממנה לאכול בתרומה גם אם מדובר בבן יום אחד. קראי עטרוץ, עד כאן הצלחנו להסביר את הפסוקים, תהיינו פסוק לעניין אישה בהיריון, פסוק לאותה בת כהן שילדה בן תינוק אפילו בן יום אחד, ששניהם נצרכים כמו שהוכחנו, אלא מתניתין. אבל נחזור לשאלה שהופיעה לפני ההתייחסות לפסוקים, השאלה לגבי המשנה, מה יריה בן יום אחד? למה אם רוצים לדבר על יכולת לפסול בת כהן מלאכול בתרומה דווקא יום אחד, אפילו עובר נמי, גם אישה הרה, בת כהן שהרה מישראל, פסולה מלאכול בתרומה. הגמרא מתרצת, תשימו לב, התשובה היא מסומנת כתשובה ארוכה, שש שורות, ורב ששת יגיד לנו שמה שהמשנה אומרת פוסל, הפוסל זה לא על האמא, אלא על עבדים. והגמרא תסביר. אמר רב ששת, האחה במאי עסקינן, במשנה שדובר על תינוק בן יום אחד שיכול לפסול, במה מדובר? בכהן שיש לו שתי נשים, אחת גרושה ואחת שאינה גרושה. כמובן גרושה אסורה לכהן, אבל יש לו אישה כזאת, ויש לו בנים משאינה גרושה, הם כהנים כשרים, ויש לו בן יום אחד מן הגרושה, הוא נקרא חלל, אין לו דין כהן. אז יש לנו כאן כהנים כשרים ואח מאבא, אח מאבא שהוא פסול, שהוא חלל, אותו בן יום אחד. אם הוא לא היה קיים, אז העבדים של אותו כהן שלא ציינו, אבל הוא נפטר, הבנים שהוא השאיר הם כהנים, אז גם העבדים של אותו כהן שנפטר, העבדים הם ימשיכים יאכלו בתומה. הבעלים של העבדים האלו, אלו הם כהנים כשרים, אז הם מאכילים, הם מאפשרים לעבדים גם לאכול בתומה. אבל בסיפור שעומד לפנינו, אותו כהן שמת והשאיר עבדים, הוא גם השאיר בן חלל שהוא פסול, והוא בן, אומר הגמרא, זה פוסל בעבדי אביו מלאכול בתרומה. העובדה שהוא נולד הוא חלל, כי הוא בן של גרושה שהתחתנה עם כהן, הוא מונע משאר העבדים מלאכול בתרומה. אנחנו נסתכל ברש"י בדיבור מתחיל, ויש לו בן יום אחד מן הגרושה והוא חלל ואינו ראוי לכהונה, ויש לו חלק בעבדים, הוא פוסל את כולם מן התרומה, שאין לנו יודעים לברור מי מגיע לחלקו של אותו חלל ומי מן העבדים אינו שייכים אליו. עובדה הזאת שאנחנו לא יודעים לברור מי מגיע, ודווקא בין יום אחד, זה ראוי לירושה. הסיפור הזה שפוסלים את העבדים למרות שיש לו אחים כהנים כשרים, העובדה הזאת זה דווקא מדובר בין יום אחד שהוא ראוי לירושה, אבל כל זמן שלא נולד אוכלים כולם ואין זכייה לעובר. כל זמן שהוא לא נולד, לא אומרים שיש לו חלק בעבדים, הוא לא זוכה בירושה כי הוא לא נולד. הגמרא מציינת שהמשנה שלנו שדיברה על דווקא בן יום אחד ולא על עובר, ולהפוקי מדרבי יוסי דאמר עובר נמי פוסל, שיטת רבי יוסי שמופיע במסכת יבמות, אומר שגם עובר מהגרושה פוסל את העבדים מלאכול בתרומה. כמה שמלן בא משנתנו לפוקי מרבי יוסי ואומר בן יום אחד אין עובר לא. במשנה ראינו נוחל ומנחיל, מדובר בילד בן יום אחד, ונגיד שהיום אחד הזה בא להפוקי עובר שלו. הביטויים נוחל ומנחיל, מה פשרם? נוחל ממן. לפני שנתקדם בשוליים אצל הכוכבית, כתבנו הערה. המשנה מלמדת דין נחלות ששייך לבן יום אחד לפוקי עובר. אחד, בנוחיל ומנחי. שתיים, וזה מה שיופיע בעמוד ב', ממעט חלק בכורה. וזה תלוי בחשבון שבעזרת השם נעסוק בה שם. אז הגמרא שאלה, נוחיל ממן? תשובה, מאביו. ומנחיל למן? לאחיו מאביו. הגמרא תסביר מה העניין הזה. הגמרא שואלת, היא באי מאבוה לרסי, והיא באי מיני לרסי. למה הצורך שהוא נוחיל מאביו כדי להעביר לאחיו? הרי זה פשוט, האחים שלו יכולים לרשת מאבא, או הם יורשים ממנו ישירות. הגמרא עונה, אמר רב ששת, נוחיל, אנחנו שוב פעם מנסים להסביר מה זה נוחיל ומה זה מנחיל, אבל הנה התשובה, נוחיל בנכסי האם להנחיל לאחיו מן האב. אנחנו מדברים על אדם שהיה נשוי לשתי נשים, ויש גם תרשים כאן בשוליים, אתם יכולים לראות איש מתחתיו שתי נשים. המספרים מלמדים על סדר הדברים. אז היה אדם נשוי שתי נשים ונולד מהנשים ילדים, האבא מת, ובשלב שני האישה, והיא האימא של אותו בן שלב אנחנו מדברים עכשיו, ואחר כך היא מתה. כשהאיש מת, אז יש הילדים שלו שאמורים לרשת. ואחרי שהוא מת, האישה של אותו בן, היא מתה, והוא, הבן, יורש את הנכסים שהיו שייכים לה. וכשהוא מת, זה מספר 3, אחרי שהוא ירש את אמו, הנכסים שהוא ירש מאמו, זהו נוחיל, הוא מנחיל לאחיו, מה שבתרשים אתם רואים בנים, הוא מנחיל להם, יורש את אמו ומנחיל לאחיו מן האב את הנכסים האלו. רש"י כותב, נוחיל בנכסי האם אם מתה אמו ביום שנולד, הרי הוא יורשה, הוא יורש את אמו. בוודאי כשהבעל שלה מת, אז היא קיבלה כתובה, למשל נכסים שהיא עצמה הביאה לנישואים, היא יורשה אותם, וכשמת, ואז הוא הבן שלה יורש אותה כשהיא מתה. ממשיך רש"י, כשמתו באין אחיו מאביו ויורשין הימנו נכסי אמו, דאילו איהו, אם לא היה הבן הזה שהוא אח למחצה, אם הוא לא היה, הוו שקלי לקרובי האם, הקרובים של האמא שלו הם היו יורשים אותה. דבן נוחל את אמו, אבל האם אינה נוחלת את בנה, וכל שכן קרובי האם שאין נוחלים אותו. תכתיב למשפחותם לבית אבותם, משפחת האם אינה קרויה משפחה. אז בקיצור, איך הגיעו נכסיה לאחים למחצה שלו? בגלל שהוא היה בן יום אחד כשמתה אמו, אז הוא נוחל אותה, והנכסים במותו עוברים לאחיו, כמו שאתם רואים בתרשים. וממשיך הגמרא ומדגישה, ודווקא בן יום אחד. כל מה שתיארנו זה רק אם מדובר בילד שנולד ונשאר, אפילו אם זה עניין של כמה דקות, אבל נשאר אחר מות אמו, אבל עובר לא. אם היא מתה בשלב של הריון מעוברת, זה לא היה קורה. הבן לא היה העובר בתוכה לא היה יורש את אמו. מה הייתה? מה? והוא, מה יתפרשה? העובר מת לפני אמו. אם מדובר באישה הרה שמתה, תדעו לכם שהוולד בתוכה מת לפניה. אז ועל הדבר הזה ראינו ברשי שאם הוא מת, אז אין צינור, אין דרך להעביר את הנחלה לאחיו מן האב. וממשיך הגמרא, אחרי שאמרנו שהעובר מת ראשון ואין הבן יורש את אמו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' בקבר להנחיל לאחיו מן האב. אם הילד מת ראשון לפני אמו, אז ואחר כך מתה אמו, הבן בתוך הקבר אינו יורש אותה כדי להעביר לאחיו מן האב. אז אנחנו קבענו חד משמעי שהאישה הרע שמתה, העובר מת ראשון. ועל זה הגמרא שואלת, איני, האם הקביעה הזאת היא צודקת? עובדה, היה מעשה והוא פרחס עד תלת פרחוסי. אישה הרע מתה ועדיין ראו על גופה צוזות שנבעו מהוולד. אז מה זה אומר? שהעובר מת אחרי האימא. אמר מור ברד רבשי, זה לא מעיד על חיות מדידה הווי הזנב הלטאה. זה מפרחסת. אם לוקחים לטאה, חולכים הזנב מגוף הלטאה החיה, אז אי אפשר להגיד שהזנב חי, ובכל זאת הזנב זז. אם יש פרחוסים, צוזות, קפיצות כאלו, אבל זה לא עדות על חיות. כמו כן, אישה הרע שמתה, אם רואים שגופה בטנה קופצת, זה לא מעיד על כך שהעובר נשאר כמה דקות אחריה בחיים. יש כאן סימונים שנתייחס אליהם דרך מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו נראה שלוש מימרות, וזה הפס הכפול מדגיש, שלוש מימרות דמור ברד רב יוסף משמי דרבה. אנחנו גם נראה מספרים א' וב' שהם שני לשונות, סורה ופומפדיטה, בדברי מור ברי דרב יוסף משמי דרבה. מספר רומאי 2, אמנם התייחסנו לזה מוקדם יותר, אבל זה עוד גישה להסביר מה שכתוב במשנה, נוחם ומנחים. בגמרא, מור ברי דרב יוסף משמי דרבה אמר, לומר שממעט בחלק בחורה. כדי להבין את זה אנחנו נצטרך לעבור ברשי וגם להיות צמודים לתרשימים שהוספנו בשוליים. אבל לפני זה נמשיך עוד טיפה בגמרא עצמה, עוד מימרה שקשור לעניין הזה. ויאמר מור ברי דרב יוסף משמי דרבה, בן שנולד אחר מיתת האב אינו ממעט בחלק בחורה. אז מקודם ראינו שאם מדובר בבן יום אחד, הוא מסוגל למעט בחלק בחורה. אבל אם הוא נולד אחר מיתת האב, בן כזה שנולד אחר מיתת האב אינו ממעט בחלק בחורה. מה הייתה? מה? וילדו לו בעינן. על פי הפסוק, כדי שהבחור יקבל את חלק הבחורה שלו וזה ישמר אצלו, זה אם נולד בעוד האבא בחיים. בסורה מתנו הכי. מה שראינו עד עכשיו זה גרסת סורה. בפומפדיטה מתנו הכי. היה להם גרסה אחרת בדברי מור ברב אשי, מור ברי דרב יוסף. אז מה הגרסה שלהם? אמר מור ברי דרב יוסף משמי דרבה, בכור שנולד, כאן תשימו לב, הדגשנו שמדובר פה על בכור שנולד. לפני כן דיברנו על בן רגיל שנולד אחר מיתת האב, כאן בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שניים. מה הייתה אמה? מה המקור לומר כזה דבר? שאם נולד הבכור של אותו אבא אבל האבא כבר נפטר, אין פי שניים לבכור הזה, יכיר בעינן והלקה. צריך להיות אפשרות שהאבא יכיר לנו מהבכור שלו, אבל הוא כבר מת לפני לידת הבכור, והלקה זה אין כאן אפשרות לקיים את היקיר, וממילא דין פי שניים לא נוגע, לא שייך לבכור כזה. והלכיתה ככל הני לישני דמור בורי דר יוסף משמי דרבה. אז ראינו פה שלוש מימרות של מור בורי דר יוסף, זה אפשר לראות לפי הפס הכפול, והגמר פוסקת כמו כולם. כמובן, כפי שנאמר מקודם, לא הסברנו באופן מעשי מה זה למשל הדין הראשון שלו, ש בין יום אחד ולא עובר, אלא בין יום אחד ממעט בחלק בכורה, ומה זה בן שנולד אחר מיתת אב אינו ממעט בחלק בכורה. כעת נעבור לרשי, שורה שנייה מלמעלה, לומר שממעט וכו'. מתניתין דקטני נוחל ומנחיל. לומר שממעט בחלק בכורה. כגון, אם היה בן יום אחד כשמת אביו, והיה לו אח בכור ואח פשוט. אנחנו מדברים על שלושה אחים. ובמות אביו היה אחד מהם יום אחד בלבד, ומת הוא אחר אביו, ואותו בן יום אחד מת אחר מות אביו, נוחיל הוא מאביו את חלק רביעי שבנכסיו, ומנחילו לשני אחיו, וחולקים הבכור והפשוט את חלקו של זה בשווה. הדגשנו מקודם שמדובר במשפחה של שלושה אחים, מה זה חלק רביעי? אז נגיד רק מילה כללי בעניין חלק בכורה. מה זה אומר חלק בכורה? מה זה אומר פי שניים? פי שניים אומר שהבכור הוא יקבל פי שניים מהירושה או מהחלק שכל אח בודד היה מקבל. אז אם מדובר, ואיך עושים את החשבון? אם מדובר פה בשלושה אחים, מחלקים את הנכסים של האבא לארבע חלקים, והבכור יקבל שניים מארבע החלקים האלו, ושני האחים ההדיוטות הרגילות מקבלים חלק אחד. אז יוצא שהבכור קיבל פי שניים מכל אחד מהאחים האחרים. נציין שבכור נוטל פי שניים רק בנכסי אביו, מה שאין כן בדוגמה האחרונה, שאחרי מות האבא ומת האח שהוא היה בן יום אחד, הבכור וה אח השני יורשים אותו בשווה, כי אין פי שניים בירושת אח. ומה הרש"י אומר כאן? ונמצא ממעט בחלק הבכור. זה שהוא היה עוד בחיים אחר מות האבא, הוא היה, נכון, בן יום אחד, הוא ממעט בחלק הבכור. תהי לב איהו, אם הוא לא היה בתמונה,
זאת אומרת, אם כשמת האבא היה רק שני בנים, הבכור ועוד אח, והווה שקיל בכור תרי טילטי, הוא היה מקבל שני שליש. שני שליש, מה זאת אומרת? כגון משישה זהובים, ארבעה, הוא פשוט נוטל שני זהובים, כמו שאמרנו מקודם. ניקח המספר שש, אם יש שני אחים, אז נחלק שש לשלושה חלקים, כל חלק הוא שניים. אז הבחור יקבל שניים מהחלקים, היינו ארבע, והאח השני יקבל רק שני זהובים. ועכשיו מה הכוונה? שהבן או האח השלישי היה בתמונה בשעת מות האבא, נותר הבחור ג' שלושה זהובים כנגד שני אחים. כי אם מדובר בשלושה אחים, אז יש לחלק את השישה זהובים לארבע חלקים. כל חלק הוא אחד וחצי, כן? שש לחלק לארבע זה ארבע וחצי, כל חלק. הבחור נותר פי שניים. ומה זה אומר? שניים כפול אחד וחצי, זה שלוש. לפני כן אמרנו שאם אותו ילד בן יום, אותו אח שלישי לא היה קיים, היו רק שני אחים, אז הבחור היה מקבל ארבע זהובים. כאן שהוא כן בתמונה, אז הוא מקבל שלושה זהובים. הוא ממשיך הרשי, ומחלקו של זה, כשמת אותו אח שלישי, אותו בן יום אחד, שהוא קיבל חלק אחד וחצי, כמו שאמרנו מקודם, אז החלק שלו, אחרי שהוא מת, הבחור והאח האידיוט השני, מחלקים את האחד וחצי לחצי, אז כל חלק הוא עכשיו שלוש רבעי זהוב, ומחלקו של זה שלוש רבעי זהוב נמצא ביד בכור. בסופו של יום, במקרה כזה, הסברנו מקודם שהבכור קיבל שלושה חלקים, עכשיו במות אותו אח שלישי עוד שלוש רבעי, אז נמצא ביד בכור ארבע זהובים חסר רביעה, שלוש ושלושה רבעים, וביד פשוט שני זהובים ורביעה, כי מקודם היה לו אחד וחצי, פלוס שלוש רבעי, בסך הכל זה שניים ורבע, זה שני זהובים ורביעה, ודווקא בין יום אחד. כל הסיפור שסיפרנו עכשיו, החשבון שסיפרנו עכשיו, זה דווקא מדובר באח שהיה חי, אמנם מת ביום היוולדו, אבל זה יסביר את החשבון. אבל עובר אינו ממעט. אם לא מדובר באח שלישי שנולד, אלא אח שלישי בפוטנציאל, כי אמו הייתה מעוברת איתו, זה לא היה משנה את החשבון הקודם. כי גם על הכמן, בן שנולד לאחר מיטת אביו, אינו ממעט בחלק הבכורה, ונוטל הבכור שליש בכורתו, ובין שלושתן, כשמדובר באח שלישי שנולד אחר מות אביו, אז יחלקו שני שלישים. דהיינו, אחרי שהבכור קיבל שליש, נשאר שני שלישים של הירושה, אז הם יחלקו את זה בשווה ביניהם. כפי שאמרנו מוקדם יותר, נעבור כעת לתרשימים בשוליים. קודם כל אנחנו מתחילים עם, כמו שרשי אמר, עם שישה זהובים. זה הירושה. מספר רומאי אחד ממעט חלק בכור. אנחנו מדברים על בן יום אחד, והוא ימעט חלק בכור בניגוד למקרה שנראה במספר רומאי 2, שהבן יום אחד לא ממעט. וגם פה בתרשימים יש מספרים 1, 2, 3 שזה מלמד על סדר הדברים. אז מספר 1, אתם רואים הבן, בן השלישי הזה נולד בחיי אביו, אחר כך מת אבא, אז נשאר שלושה אחים, ואחר כך מת אותו בן יום אחד. אז יש לנו שישה לחלק, מאחר שהאבא מת והשאיר שישה זהובים, אז יש לחלק את השש לארבע חלקים, כי אנחנו חותרים לסכום הפי שניים של הבכור עצמו. אז מחלקים את השש לארבע חלקים, זה אומר לנו 1.5 לכל חלק. 4 כפול 1.5 זה 6. שלב א', מת האב. אז מה עושים מבחינת הירושה? אז הבכור הוא יקבל פי שניים, זאת אומרת מתוך 4 חלקים הוא יקבל 2 מהם, זה 3, ובין שני ובין שלישי כל אחד 1.5. שלב שני, מת פשוט, אותו ילד שהוא מת נגיד בגיל אפילו יום אחד, הוא מת, מת פשוט, חולקים חלקו לשניים, כל אחד זה 3/4. אז עכשיו מה מגיע לכל אחד מהאחים שנשארו בחיים? הבכור מקודם היה לו 3 חלקים, עכשיו 3 ו-3/4. הפשוט שמקודם היה לו 1.5, עכשיו 1.5 פלוס 3/4 זה אפשר להגיד 6/4 פלוס 3/4 זה 9/4, שזה 2/4. עכשיו אנחנו נעבור למקרה שאומרים שאינו ממעט חלק בכורה. אז בתרשים הזה אנחנו רואים שמת אבא ויש בן שנולד אחר מיתת האב, ואחר כך הוא מת. אז אנחנו שוב פעם מתייחסים לשישה זהובים. אז מאחר שמדובר פה בשני אחים בשעת מות האב, שני אחים, כדי להגיע לחלק בכורה אמרנו רק מוסיפים עוד אחד, אז לחלק את השש לשלושה חלקים, כל חלק הוא 2. שלב ראשון, היו בשלב ראשון במות האב כמה בנים? היו רק 2. אז הבכור נוטל 4, איך זה 2 פלוס 2? והפשוט מקבל 2 חלקים, 2 זהובים. שלב שני, בשלב שני נולד עוד אח. הבכור הוא נשאר עם 2, זהו נשאר, זה חלק בכורה, ומזה לא מורידים כלום. ועכשיו כשמדובר בעוד אח שמת, אז נשאר, אחרי שנותנים לבחור את החלק בכורה 2, נשאר 4 זהובים. יש לחלק 4 זהובים בין 3 אחים, כל חלק הוא 1/3. אז הבכור כמה יהיה לו? 2 חלק בכורה פלוס 1/3, 3/3. והבנים פשוט ופשוט, שני בנים נוספים שהם אינה בכור, כל אחד 1/3 זהוב. ועכשיו מת, מת פשוט אחד, אחד מהאחים הלא בכור מת, מחלקים חלקו לשניים. אז כל חלק, אנחנו דיברנו על 1/3, לחלק לשניים זה 2/3. הבכור יקבל כמה? יקבל 4. איך? מקודם היה לו 2 פלוס אחד ושליש, דיינו שלוש ושליש, וכעת הוא יורש שני שליש של אותו אח שנמת, אז שלוש ושליש פלוס שני שליש זה ארבע. הפשוט יקבל, יקבל בסך הכל שניים. אז מה אנחנו ראינו פה? שבמקרה של, של לידת אח אחר מיתת האב, הוא לא ממעט במה שהבחור היה מקבל גם אם הוא לא היה כאן בכלל. זה אינו ממעט חלק בחורה, ובתרשים הקודם ראינו שמאחר שהוא נולד, אותו אח שלישי נולד בחיי האב, הוא כן ממעט בחלק הבחור, כי בסופו של יום הבחור נשאר עם שלוש ושלוש רבעים זהובים, וכאן אנחנו רואים הוא נשאר עם ארבע זהובים. במשנה ראינו כשמדובר בילד בן יום אחד וההוגו חייב, תכתיב ואיש כי יכה כל נפש מכל מקום. כל נפש בא ללמד גם כל אחד שהוא נקרא נפש, דיינו אפילו יום אחד. והרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם. למה הלכתה? לאיזו הלכה נאמר הביטוי הזה במשנה? אמר הפאפה לעניין אבלות, שדיני אבלות תקפים גם אם מדובר בקטן כל כך זעיר, כל כך צעיר. הגמרא שואלת, כמן, כפי איזו תנה המשנה שלנו, דלא כרבי שמעון בן גמליאל, דאמר כל שישה שלושים יום באדם אינו נפל, הלא שהה ספק כבה. אז מבחינת המשנה שלנו אין עניין לשהות 30 יום, גם ביום אחד תעקף דיני אבלות. לפי רבי שמעון בן גמליאל לכאורה אינו, כן, רק אם הוא מגיע לגיל 30 יום אז ינהגו דיני אבלות. הגמרא דוחה. המשנה שלנו יכול להיות גם לפי רבי שמעון בן גמליאל. הכה במאי עסקינן, דקים לי שקלו לו חדשיו. רבי שמעון גמליאל התייחס לילד שנולד, אבל אנחנו לא בטוחים, לא ברור לנו שזה ילד שעבר תשעה חודשי הריון. במקרה כזה, אז צריכים להמתין לוודא שהוא אינו נפל 30 יום. אבל אם מדובר ב ולד שנולד אחרי תשעה חודשים באופן ודאי, אז הוא לא בגדר נפל, ולכן גם אם הוא מת ביום שהוא נולד, אף לפי רב שמעון בן גמליאל ינהגו דיני אבלות. בשוליים תחת הכותרת נושא דינים הקשורים לבת שלוש שנים ויום אחד, אומר המשנה, בת שלוש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה. אנחנו יודעים שהאבא יכול לקדש את ביתו, ובאופן כללי אישה מתקדשת בשלושה דרכים, כסף, שטר וביאה. אם מדובר בשטר או כסף, גם בבת יום אחד האבא יכול לקבל כסף קידושין מחתן והיא אשת איש. אבל אם האבא בוחר למסור את ביתו כאישה לגבר שהוא יקדש אותה דרך ביאה, זה יתפוס רק אם מדובר בבת שלוש שנים ויום אחד. ממשיך המשנה, ואם בא עליה יבם קנה. אם אישה הייתה נשואה והבעל של המת ללא ילדים ומשאיר אלמנה בת שלוש שנים ביום אחד, היוום שיבוא עליה, אח שנשאר בחיים, יכול לבוא עליה במסגרת ייבום, והייבום שלו תופס. כי הביאה, מאחר שמדובר בבת שלוש שנים ואחד, אלמנה בת שלושים ואחד, הביאה נחשב. וחייבים עליה משום אשת איש, שמישהו זר שיבוא אל אישה נשואה, והיא בת שלוש שנים ויום אחד, אותו אדם זר עובר על איסור אשת איש. הוא מטמא את בועלה לטמא משקף תחתון כעליון. אם היא, אם מדובר באישה נידה, והיא בת שלוש שנים ויום אחד, וגבר בא אל עליה, אז הוא נטמא ברמה כזאת שהוא יטמא מיטה, או שהוא שוכב עליה, זה המשכב שמתחתיו, כעליון, הכוונה כעליון של זב. אנחנו לא ניכנס כאן להבדלים, אנחנו אולי רק נגיד במילה אחת, משכב תחתון של נידה מטמא אדם, משכב תחתון של אותו בועל נידה, המיטה שלו יכול לתמות כמו מה שמונח על גבי זב. מה דין הוא עליונו של זב? זה מטמא לא אדם, מטמא אוכלים. אבל כל זה בגלל שהביאה נחשב ביאה. ניסית לכהן, תאכל בתרומה. אם היא ניסית לכהן, אז זה יאפשר לה לאכול בתרומה, כי היא בת שלוש שנים ויום אחד, והכהן שנשא אותה בא עליה אחד מן הפסולים, עם אדם שהוא פסול כמו חלל, נתין, ממזר, עבד, עובד כוכבים, כך רושם רשי, אחד כזה שבא על הבת כהן, פסלה מן הכהונה, ורשי כותב פסלה מתרומת אביה אם היא בת כהן, כי דתניה בגמרא דאמנה לכהן גדול ביבמות, מניין זה לגבי אמנה לכהן גדול שזה אסור, מניין לכהנת לוויה וישראלית שבא לה כל אחד מהפסולים, תאמור לומר כי תהיה לאיש זר, כיוון שנבלה לפסול לה פסלה. חזרה למשנה, בא עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה, מומתין עליה. אם מדובר בבת שלוש שנים ויום אחד, וגבר שהוא אסור עליה, אסור לה מדין ערווה, והוא בא עליה, ורשי מביא כמו אביה או חמיה, הם יהיו חייבים מיתת בית דין. כי מה שהם עשו, מאחר שמדובר בבת שלוש שנים ויום אחד, זה נקרא ביאה. והיא פתורה. כמובן, היא פתורה בגלל שהיא קטנה. היא לאו בת עונשים. פחות מכן. אבל ביאה, אפילו אם מדובר באחד שהיא עשוה משום ערווה, אבל הביאה אינו נחשב ביאה. אלא מה זה? זה כנותן אצבע בעין. הוא מעשה פיזית, אבל זה לא נקרא ביאה מבחינת הלכתי. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת תנאים באיזו גיל מתקדשת בביאה, ועוד נקודה, מחלוקת רבי יוחנן ורבי ינאי לפרש מהי ביניי ובין רבי מאיר וחכמים, אותם תנאים שחוקים בנושא הנ"ל. תנו רבנן, אומר הגמרא, בת שלוש שנים מתקדשת בביאה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים בת שלוש שנים ויום אחד. מה ביניהו? מה ההבדל בין רבי מאיר והחכמים? אמרי דבר רבי ינאי, ערב ראש השנה איכא ביניהו. נעבור לרשי, ערב ראש השנה של שנה רביעית. מדובר פה בבת שהיא סיימה 3 שנים של חייה, ואנחנו לקראת היום הבא, דהיינו תחילת שנה רביעית, רבי מאיר גופי לא הווה בת ביה עד יום אחרון של שלישית, תו ערב ראש השנה, ולרבנן עד למחר, דמקלה יום ראשון ברביעית. יוצא שלפי רבי מאיר, אם היא הגיעה ליום אחרון של שנה השלישית של חייה, אבל לא גלשה מעבר לכך, בכל זאת, באותו יום אחרון של שנה שלישית, ניתן לקדש אותה בביאה. מה שאין כן לפי החכמים, באותו יום לא, רק במוחרת. ממשיך הגמרא, רבי יוחנן אמר, 30 יום בשנה חשובים שנה, איכא ביניהו. וגם פה נעבור לרש"י, 30 יום איכא ביניהו, לרבי מאיר, מחייקלה 30 יום בשנה שלישית, הוויה בת ביה. דיינו, מדובר פה על בת שבסך הכל היא בת שנתיים פלוס 30 יום. לפי רבי מאיר, אליבא דרבי יוחנן, היא בת ביה. ולרבנן עד מקלה שנה רביעית, ואיכא ביניהו טובה. לפי הגישה הזאת של רבי יוחנן, יש הבדל משמעותי בין רבי מאיר וחכמים. לפי הגישה של רבי ינאי, ההבדל מבחינת זמן הוא מזערי. נחזור לגמרא. מיטיבי, בת 3 שנים ואפילו בת 2 שנים ויום אחד מתקדשת בביאה, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים בת 3 שנים ויום אחד. אז יש כאן מקור תנאי, ואנחנו רוצים לבדוק שיטות רבי ינאי ורבי יוחנן לאור המקור הזה. אנחנו ממשיכים לדף מ"ה. בשלמה לרבי יוחנן, לפי רבי יוחנן אין כאן איזושהי קושיה, כי היכי דאיכתנא דאמר יום אחד בשנה חשוב שנה, הכי נמי איכתנא דאמר 30 יום בשנה חשובים שנה. כמו שהתנא קמא בסוף עמוד הקודם אומר, בת 2 שנים ויום אחד, זה כבר מגדיר אותה כבת 3 שנים, כמה יש מהשנה השלישית, יום אחד. אז גם כמו שאמר רבי יוחנן, יש תנאים שיגידו לא יום אחד אלא 30 יום, אבל זה באותו קו חשיבה, נקרא לזה כך. אבל מה ממשיך הגמרא, אלא לרבי ינאי קשה, לפי רבי ינאי שאי אפשר לדבר על 3 שנים אלא אם כן מדובר על 3 שנים שלמים, נתקן 3 שנים שלמות. אז הגמרא מסיימת קשיה, זה נכון, זה אין לרבי ינאי בסיס מבחינת התנאים שאומרים, נדייק את עצמנו, לפי רבי ינאי אי אפשר לדבר על 3 שנים אלא הם כן הם כמעט שלמים, מה שאין כן בתנאים רואים פחות מזה. ממשיך הגמרא, פחות מכאן כנותן אצבע בעין. איבאי אלהו הני בתולין, מה שנמצא בגוף האישה בתוך 3 שנים, מייזל אז לביאתו, האם כשמדובר על ביאה איתה הבתולים, זה נקרא לזה חתיכת אור שנמצא בתוך גופי של האישה, האם הם עוזבים, הם הולכים וחוזרים, או דילמה עצודי ודלא מצדי עד לאחר 3, הם פשוט אינם נתלים על ידי ביאה עד אחר 3 שנים. וזה מעורר את השאלה הבאה, מהי נפקמינה? למאי נפקא מינה, ובשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו, מה קורה לביטולים על ידי ביאה בפחות מבת שלוש? א', מה שראינו כבר, מייזל אזלי ויאטו, הם נשברים, הם נקראים, ואז גודלים בחזרה, או עצובי הוא דלא מצדי. או כמו שאמרנו מקודם, שהם פשוט לא נשברים, לא נקראים כלל. אולי אפשר לדבר על מציאות של גמישות כזאת, שביאה בפחות מבת שלוש שנים לא מוריד אותם כלל לפי הגישה השנייה הזאת. ואז המעוין שאתם רואים בא להדגיש נפקא מינה, מה נפקא מינה בין שני הגישות לנושא הנ"ל. אז אנחנו חוזרים לגמרא. למאי נפקא מינה, כגון שבעל בתוך שלוש ומצא דם, ובעל לאחר שלוש ולא מצא דם. אי אמר מייזל אזלי ויאטו, אם אומרים שהם נקראים ועם הזמן צומחים בחזרה, שהות הוא דלא הביא אלוהו, מה שהוא לא מצא דם אחרי שלוש שנים, אחרי שקיים ביאה לפני השלוש שנים, זה שהוא לא מצא אדם, זה בגלל שלא היה מספיק זמן להם לצמוח בחזרה. אלא אי אמר יצודי הוא דלא מצדי עד לאחר שלוש, המקרה הזה שהוא בא עליה לפני מצא דם, ובא אחר כך ולא מצא דם, אבל עד הנקודת הזמן הזאת הם לא נקראו לפי הגישה שאומר יצודי הוא דלא מצדי. ואז אם כן, והוא בא אחר שלוש ולא מצא דם, זה מה זה מלמד? האחיר בא עליה, זה מעיד על כך שגבר אחיר הוא בא עליה והיא זונה ופסולה מן הכונה. אומר רשי, אלא אי אמרת לא אזלי בביאה תוך שלוש, שהבתולים לא נקראים, הם לא עוזבים בביאה תוך שלוש, הווה אלי למתי דם לאחר שלוש, היינו מצפים שיהיה דם בביאה שהיה אחרי שלוש, וכיוון דלא חזי, ואנחנו שלא רואים דם, אחיר בא עליה לאחר שלוש, מישהו אחיר בא עליה. ואם אנחנו מדברים על אישה שהייתה נשואה מקטנותה, אז זה שבא אחיר עליה הופך אותה להיות בגדר זונה, וזונה היא פסולה לכהונה. אבל הגמרא מתקיפה, רב חייא מתקיף את החילוק הזה. מתקיף לרב חייא ברי דרביקה, אפילו אם תמצא לומר מייזל אזלי בביאה תוך ימל, אומן למלן דמכה שבתוך שלוש אינה חוזרת לאלתר, שמה חוזרת לאלתר, אולי זה צומח מיד, וזה שהוא בא אחרי שלוש, ולא האדם, זה לא בגלל שלא היה מספיק זמן. הרי יש מספיק זמן, והאחר בא עליה. גם לפי הניתוח הזה, לפי ההסביר הזה של מייזל אזלי, המציאות הזאת שהיה דם לפני שלוש, ובא עליה אחרי שלוש ולא מצא דם, זה מחשיד, זה מראה שאחיל בא אליה. אלא נפקא מינה, אנחנו שוב פעם מחפשים הבדל בין ההסברים שנאמר מקודם, מייזל אזלי מול עצובי ודלא מצדי, אלא נפקא מינה כגון שבעל בתוך שלוש ומצא דם, ובעל לאחר שלוש ומצא דם, תשימו לב, זה ההבדל בין המקרה הקודם, ושם אתם רואים את הקבקוב ולא מצא דם, וכאן קבקבנו ומצא דם. אי אמרת מזל עזרי ועתו. אם אתה מסביר שהביאה לפני שלוש הוא מוריד את הבלויים אבל הם צומחים בחזרה, היי דם בתולים הוא. הדמים שנראו בתוך השלוש זה דם שנובע מכך שהבתולים נקראו, נכון, הם נקראו אבל צומחים אחר כך בחזרה. אז הדם שהיה לפני שלוש, דם בתולים. אלא אי אמר את סודי ודלא מצדי, אלא אם אתה אומר שהם לא נקראים בתוך שלוש, והוא כן ראה דם בתוך שלוש, אני קורא עוד פעם, אלא אי אמר את סודי ודלא מצדי, אלא עד לאחר שלוש, היי דם נידה הוא. ורשי אומר שמדובר על הראייה בתוך שלוש. מי? אז הגמרא שואלת, אז איך נכריע בשאלה הזאת? אמר רב חיסטה, תשמע פחות מכאן כנותן אצבע בעין. ביאה של עם נקבה שהיא כזאת צעירה שהיא פחות מבת שלוש, המשנה אמרה זה כנותן אצבע בעין. למה לי למתני כנותן אצבע בעין? למתני פחות מכאן ולא כלום. למה הדימוי הזה לנתינת אצבע בעין? מי לאו? כמשמלן. מה עין מדמעת וחוזרת ומדמעת? אף בתולים מזל אז לי ויעתו. גם הבטולים כמו אפשרות א' שראינו מקודם, הם עוזבים וחוזרים. עד כאן שיעורנו להיום.